טוב, אנחנו בפרק ו' נזכיר לעצמנו בתחילת פרק א' בסדר? אנחנו מתחילים פרק ו', רק תזכורת בתחילת פרק א' בכותרת שער הייחוד והאמונה, נחזור לשם לשנייה אחת. אמר האדמו"ר הזקן שהוא רוצה להבין שני דברים. כדרכנו במאמרים ובתניא, אנחנו יודעים שהפתיחה עוברת הרבה 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 שלבים ואז חוזרים לשם. הדבר הראשון שהוא אמר שהוא רוצה שנבין הוא להבין מעט מזער מה שכתוב בזוהר דשמע ישראל וכולי הוא ייחוד העילאה. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא ייחוד התתאה. זה היה הדבר הראשון, שהוא היה בכותרת עצמה, זאת כותרת המשנה. לזה אנחנו עוד לא מגיעים בפרק ו', לזה נגיע בפרק ז'. עכשיו, בפרק ו' וז' מתחיל התניא לענות למה שהוא פתח בכותרת. לזה עוד לא מגיעים, ואז הוא פתח בשאלה. וידעת היום והשיבות לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין אור. זה היה פסוק הפתיחה. וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך, שיש אלוהים נשרה במים מתחת לארץ, שצריך להזהיר כל כך והשיבותה אל לבביך. כך הוא פתח. בסדר? זאת אומרת, וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. מה החשיבות? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. אין עוד, כי השם הוא האלוקים. פרק ו' מתייחס עכשיו, בעקבות כל חמשת הפרקים שלמדנו עד עכשיו, פרק ו' מתייחס לפסוק הזה. בסדר? וידעת היום והשיבותה אל לבביך, מה בדיוק מצוות הידיעה הזאת, שהיא נראה בהמשך ייחודו ואחדותו. פרק ז' ייכנס אחרי זה בהעמקה, בהרחבה, לכותרת של ההבנה את שמה ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ייחוד העילה וייחוד התתה. פרק ו'. והנה, הוא פותח את הכל בזה שבעצם, אם נשמע טוב את הפסוק, אני צריך לדעת היום, לא שהשם בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אלא שהשם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אבל קודם כל החשיבות של הידיעה היא שיוד קי וו קי, השם, שם הוויה, הוא האלוקים. זו נקודה שנראית מאוד פשוטה, אבל היא כל היסוד של ההקדמה לייחודה עילה וייחודה תתה. לפני הכל, מה זה הייחוד בכלל? והנה שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום. ולכן הוא גם כן בגימטריה הטבע. 86. לפי שמסתיר האור שלמעלה, המהווה ומחיה העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. שם אלוקים זה הוא מגן, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. זה היה פרק ה'. הוא מגן ונרתק לשם הוויה להעלים, ממש התחלנו, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ומהווה כשמו מאין ליש. תפקידו של שם אלוקים זה שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. נחזור לזה רגע מההתחלה. והנה שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום. כל שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתייחס באיזושהי צורה למערכת הספירות. כל אחד מהשמות. כשאנחנו אומרים ששם אלוקים הוא השם שמתייחס למידת הגבורה, אז אנחנו מתכוונים להגיד שמידת הגבורה היא הכלי, ושם, שם זה תמיד האור. השם זה האור, והמידה, המתגלה היא הכלי של אותו האור. כלומר, מה שמחיה את מידת הגבורה זה שם אלוקים. מה שמחיה את מידת הרחמים זה שם הוויה, וכו' וכו'. בסדר? מה שמחיה את מידת הגבורה זה שם אלוקים. הוא מסביר. ולכן הוא גם כן בגימטריה הטבע. במובן שלנו הטבע פירושו ההתמדה, היקום. המציאות שאני יודע שזה טבע. על פי זה אנחנו חיים. אין אדם נודר על מה שבא לעולם. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, אם מחר השמש תזרח, אז השמש תזרח. בסדר? אז ממילא, עוד פעם, חזרה אלינו, כשאני אומר שאני מדבר על הטבע, אני מדבר על הטבע כאן במושג של הדבר המתמיד, הקיים, המונע ממני חרכי ראייה שיש פה בעצם משהו שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי למעלה מהטבע כל שנייה ושנייה. ולכן הוא גם כן בגימטריה הטבע. כי שם אלוקים הוא ההטבעה הזאת שלא מאפשרת לשם הוויה להופיע. שם אלוקים הוא המצמצם, המעלים את שם הוויה. לאט לאט נבין שהשם הוא האלוקים. כמו החסד הוא הצמצום. עוד לא מבינים איך. לאט לאט. ועצם לא מסתיר את עצמו. זה אנחנו עצם הצמצום. והצמצום הוא נגיע לזה מיד. זו נקודה מאוד 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 חשובה. לכן הוא גם כן בגימטריה הטבע, לפי שמסתיר האור שלמעלה, המהווה ומחיה העולם. אלוקינו מלך העולם. כלומר, מה הוא בעצם מאפשר שם אלוקים? לעולם לנהוג כאילו הוא טבע. ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בתרך הטבע. עומד במובן של עומד בפני עצמו, ומתנהג במובן של יש לו כללים משלו. הטבע עשה את זה. עומד ומתנהג בדרך הטבע. תבניות מסודרות, כמו ששאלת חנה מקודם הבריאה. זאת אומרת, יש תבניות. מחר, בבוקר, השמש תזרח. יש תבניות. בשם אלוקים זה הוא מגן ונרתק לשם הוויה. מגן ונרתיק זה שני דברים. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה. אז המגן הוא מגן קבוע, הוא מגן. אבל נרתק הוא משהו שבעצם נועד להוצאה. אני לא רואה את זה. הוא מגן ונרתק לשם הוויה, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ומהווה מאין ליש, שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. כלומר, בעצם, אם אתה רוצה את סוד הקיום, סוד הקיום זה השם הוא האלוקים. סוד הקיום הוא שהגילוי וההסתר הם יחד לגמרי. התניה אומר בהרבה מקומות על הפסוק שם במלאכי, אני השם לא שניתי, זוכרים? הזכרנו אותו הרבה פעמים, ואתם בני יעקב לא חליתם. אני השם לא שניתי, אני הוויה, אני השם לא שניתי, כלומר אני כל הזמן, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, ואתם בני יעקב לא קליתם. לא, הפשט הפשוט, כשם שאני נצחי, אתם נצחיים, נצח ישראל. אבל התניא היה מבין את הפסוק אחרת. אני השם, הוא סיים אותו בסימן שאלה, סימן קריאה חזק. אני הוויה לא שניתי. כלומר, אין עוד. הכל אפס זולתו. אני קיים כאן כמו שהייתי קיים שם. אז איך אתם בני יעקב לא קליתם? איך אתם לא קלים אל האור האינסופי הזה? איך אתם לא מתבטלים במציאות? איך אתם יכולים לכפות? איך לא קליתם? אבל לא במובן של המוסר, אלא איך לא נעלמתם? איך לא נדבקתם כמו הנר באש? התשובה היא, כי אני הוויה לא שניתי. אבל באותו עצם, אני השם אלוקים. ולכן אני מסתיר את עצמי. הוא מסביר את זה עכשיו, כדי שנוכל להבין את זה בכלל. והרי בחינת גבורה זו, וצמצום הזה, הוא גם כן בחינת חסד שהעולם ייבנה בו. כלומר, כשאתה מבנה את העולם בצורה שהוא לא יישרף, זה חסד או גבורה? זה היינוח. וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. מבחינתנו תמיד בעולם זה שני כוחות מנוגדים. היום הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד, והיום בדינים. אבל אם אני מצליח לקלוט שזה לא כוחות מנוגדים, אלא זה שני כוחות שיונקים בדיוק מאותו דבר, זה רק מתגלה לנו כשני כוחות. זה בכלל אותו דבר. הזכרנו את המושג עצם לא יכול להסתיר על עצם במובן ההלכתי, שאדם לא יכול להגיד שהוא מכסה את עצמו אם הוא שם את היד. יודעים למה? כי אם אני שם את היד הזאת על היד הזאת, אז מבחינת כולם יד איזה שמאל שלי עכשיו מוסתרת. היחיד שמבחינתו יד שמאל לא מוסתרת, זה מי? זה אני רואה את יד שמאל לגמרי. מבחינתכם יש עכשיו רק יד ימין. אבל אני רואה את יד שמאל בדיוק כמו שאני רואה את יד ימין. לגמרי. זאת אומרת, עצם לא יכול להסתיר על עצם. אתם יודעים למה חסד וגבורה נקראים ימין ושמאל? כי ימין ושמאל לא סותרים בכלל אחד את השני מפני שם של גוף אחד. מתי אני מבין את זה כסתירה? כשאני לא רואה את האחד. אז אני מבין את הכל כסתירה. אבל אם אני מבין את זה כאחד, אז אם אתה פוגע בשמאל, הימין סובלת. חס וחלילה לקחת את יד שמאל. הימין עוברת לתפקוד של 10%, של אחוז, אני לא יודע של כמה. מה יכולה לעשות כבר? בלי שמאל. והפוך. וכן חסד וגבורה שהם ימין ושמאל, הם באים לבטא הם אחד שמתבטא בימין ושמאל. והרי בחינת גבורה זו וצמצום הזה הוא גם כן בחינת חסד שהעולם ייבנה בו. וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. והנה מהתכללות המידות זו בזו, ואם עכשיו את המושג התכללות המידות זו בזו, זה כלול לגמרי לגמרי ביחד. כלומר, עצם הבריאה היא השם אלוקים. בסדר? אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אבל איך הסדר? הוא לימד אותנו בפרקים הקודמים. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זוכרים? אנחנו חוזרים לפרקים. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ובאמת כך הוא עשה, בראשית ברא אלוקים. כל פרק א' עד ויחולו אלוקים. מה הפירוש ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין? שאל אבא לתניא, מה ואיפה החסד? הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב את כל העולם, ביקש לברוא את העולם במידת הדין, היינו קלים. אז הוא אומר, לא הבנת, הפוך, זה החסד. וכן שהקודש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, שהכל יתנהג על פי טבע, והיה לגמרי, לגמרי, לגמרי בחירה חופשית. הכל טבע, הוא מועלם לגמרי, מוסתר לגמרי, כמו שב-90% מהזמן זה נראה. ראה שאין העולם יכול, שתל מידת הרחמים, עמד ושיתף בו מידת הרחמים. מה זה שיתף בו? י' כ' ו' כ' א' ד' נ' י' בשם. א' ד' נ' י' י' כ' ו' כ', לפי איזה סדר שזה יהיה. עמד בסידורים, אתם רואים לפעמים בסידורים ספרדים, שמופיעים השמות בתוך האותיות, מחוץ, זה הכל אותו עניין. עמד ושיתף בו מידת הרחמים. איך? צדיקים, אותות, מופתים, ניסים. מה בעצם בא הנס לעשות? כי פשוטו בעברית. הנס הוא בשפות אחרות בדיוק שתי מילים סותרות. בנס, כשאתה אומר בשפות אחרות, אתה אומר miracle, ואתה מתכוון למשהו שיורד מהשמיים, בעברית קדומה הוקוס פוקוס. ובנס, כשאתה אומר בשפות אחרות, אתה מתכוון לדגל, לפלאג. אתה בכלל מתכוון לשני דברים אחרים לגמרי. אתה מתכוון לנוסס משהו מפה, ואתה מתכוון להביא משהו משם. ובעברית אתה מתכוון בעצם לדבר אחד. אתה מתכוון להגיד שהקודש ברוך הוא עושה חרכים. חרכים מלמעלה, כאילו פריצות, סדקים בטבע. עכשיו, מה זה הסדקים בטבע? זה אין עצם מסתיר על עצם, זה השם אלוקים. רק בתוך האלוקים כאילו חדירות. אבל חדירות ברחמים, כי אם זה יהיה חדירות בלגמרי, אז אנחנו נשרף. בדיוק, כל העדה, כולם קדושים. אז זה ההפך של זה. אז חרכים, חרכים. לכן בעברית נס, זה שני הדברים האלה ביחד, ונס זה לדעתי בדיוק אותה מילה גם. לנוס, זה גם נס. ניסה, בריחה. שזה בדיוק הפוך מלהיות גבוה. לעלות על נס, לנוס. זה שני הפכים. בעצם מה עושה הקודש ברוך הוא בנס? כאילו הטבע נס מפני העל הטבע. אבל אם זה יהיה כך, אז הוא כפייה. ואז אנחנו נטען במעמד הר סיני, כפה לאמר כגיגית. כלומר, למעלה מהטבע הניס את הטבע מדי. אז כל העם רואים את הקולות. לא חוכמה, לא קיבלנו תורה, אנחנו מבקשים לקבל את זה עוד פעם מהטבע. מבינים את הנקודה? זה בדיוק אותה נקודה. ואז הוא כפייה? בסדר, זה פשוט לגמרי. איך אני יכול לקיים את כל המציאות הזאת כאן, כשאני קולט שהמידות מתקללות, בואו נחזור למשפט הזה, וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. והנה, בקטן, קטן, 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 אפשר להסביר את זה, אבל זה משל נפלא שכל אחד יכול להבין, רק להבין כמה הוא קטן. כשילד רוצה לקבל את כל השפע, וההורים אומרים לו, עכשיו אתה הולך לישון, אז הוא גבורה שבחסד. למרות שמבחינתו עכשיו אתה עוצר את מה שאתה בעצם היית יכול לתת לו, אבל אתה עושה את זה כי זו גבורה שבחסד, זה חלק מאותה בריאה. זה מקטן קטן, כי תמיד יש בלבולים. פה זה עצם ביחד. והנה מהתקללות המידות זו בזו, נראה לעין, דאי הוא וגרמוי. אומר התניא, כשאתה חושב על המושג הזה, אז פתאום אתה קולט בעין את המושג שכל היום אנחנו מדברים עליו, שאי הוא, הוא וגרמוי, כלומר מידותיו, חד. אתה לא יכול להפריד בכלל בין השם לבין אלוקים. למה? שהן מידותיו. כי מאחר שהן בייחוד גמור עמו, לכן הן מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו. כמאמר אליהו, ואנתהו דקשיר לון ומייחד לון וכולי, ובר מנח לית ייחודה באילאי וכולי. לפני שנחזור לפסוק שממנו עכשיו הוא לקח את הכל ולשם הוא חוזר, הפסוק שבו הוא פתח. זאת ההפיכה הפשוטה שכולנו צריכים להכיר אותה. לא, אני אומר את זה במובן המיתולוגי של העבודה זרה. אין שני אילים. אין מקום לרע ומקום לטוב. אין דבר רע יורד מלמעלה. הרע הוא הסתר של הטוב, בדיוק כמו שהטוב הוא הסתר. כל התפיסה הזו היא עקומה. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, זה כל התפיסה. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא לנחש בסיפור החסידי הידוע? הוא אומר לו, ואפר תאכל כל ימי חייך. אז בשמחי בוני מפשיסחה מספרים, היה שואל, איזה מין עונש זה, איזה מצוין? לא חסר לו אוכל. וגם תן לנחש הזה איזה קלטת טובה של ברסלב, אז הוא יגיד שהוא ברסלבר, והוא יגיד, האפר הזה עכשיו הוא מרק, עכשיו הוא סטייק, עכשיו הוא מחפת לו, יהיה מבסוט, ישיר, הכל יהיה מצוין, מה אכפת לך? מה בשמחי בוני, אתה יודע מה העונש? העונש הוא שהוא לא יקבל גבורה. אין צמצומים. כל הזמן יש לך חסד. אתה לא יכול לפנות אליי, אתה אף פעם לא תחסר. אליי אל תקנה. סגור. זה גבלת. יש לך... תהיה ממשל להתראות. אני ואתה אין לנו קשר. כל יכולת ההתקשרות היא מפני שההתקללות של המידות זו בזו היא אחת. צריך לתפוס בכלל שכל מערך ההבנה בחיים הוא שונה לחלוטין כשאני קולט באמת את המושג שאי הוא וגרמו אחד, שהוא הוא מידותיו אחד. שיש מושג שנקרא גבורה שבחסד וחסד שבגבורה. ואז הוא חוזר לפסוק שבו הוא פתח את הפרק. לפני ייחוד העילה וייחוד התתה. מגמת שער הייחוד והאמונה זה ייחוד העילה וייחוד התתה, אבל קודם כל נבין את הייחוד. הייחוד הוא הייחוד של השם ואלוקים. זה הייחוד. זהו שכתוב, השיבותה אל לבביך. והשיבותה זה גם מלשון תשובה, וגם מלשון an answer. תשיב תשובה. וזו דרכנו כל הזמן, בתורת חב"ד. שכל, 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 כדי להבין שהכל למעלה מן השכל. כלומר, כל העיסוק בשכל הוא רק כדי להבין שאנחנו בונים קומה שאיתה אנחנו יכולים עכשיו להתחיל את כל העבודה. אנחנו לא הולכים לעצור שם. אנחנו גם לא הולכים לוותר על זה. וזהו שכתוב, והשיבותה אל לבביך, והשיבותה תשובה אל לבביך. כי השם הוא האלוקים... פירוש ששני שימות אלו הם אחד ממש. למרות ששם הוויה הוא המהות המשפיעה, המהווה, המחיה מאין ליש. ושם אלוקים הוא המונע את התחושה של המהווה מאין ליש, ונותן לי להיות יש בפני עצמו. וידעת היום והשיבותה אל לבביך, ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שם אלוקים המצמצם ומעלים האור הוא בחינת חסד. כשאדם שומע את זה, הוא יכול להתחיל להבין איך יכול השולחן ערוך לקבוע את ההלכה שתמיד אנחנו מדברים עליה. יש הלכה בשולחן ערוך, הלכה בהלכות ברכות, שצריך אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הלכה. איך אדם יכול לעמוד את זה? בשמחה. זה הלשון בשולחן ערוך. בשמחה כשם שמברך על הרעה, על הטובה. בדעת שלימה ובנפש חפיצה. זה המובן דעת שלימה ונפש חפיצה. השכל הזה שהוא מדבר עליו עכשיו. כי הברכה על הרעה, כשאני מברך את הקדוש ברוך הוא בדיין האמת, אני מברך אותו על הטובה הגדולה הזאת שהוא מאפשר לי לגלות את השם הוויה בתוך החושך. במובן הזה זה אותה ברכה כמו שאני מברך עכשיו על פרי העץ ועל מיני מזונות. במובן העמוק זה אותה ברכה כשם שאני מברך על השהחיינו וקיימנו. כי מה אני מברך על הטובה? אני מברך על חרכי האור שעוברים דרך ההלם. אבל אם אני לא יודע לברך על הרעה, דהיינו על אותו עצם, שלא מאפשר לחרכי האור להיות אור שורף, אלא מעלים, אז אני גם לא יכול לברך על הטובה. כי לא הבנתי שהשם הוא אלוקים. מתי הבנתי שהשם הוא אלוקים? אם אני יכול לברך על הרעה, כשם שאני מברך על הטובה, ועל הטובה כשם שאני מברך על הרעה. זה דבר מופלא. וזהו שכתוב, אני חוזר למשפט, כי הוא יסוד היסודות כאן. והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, פירוש ששני שמות אלו הם אחד ממש, שגם שם אלוקים המצמצם ומעלים האור הוא בחינת חסד, כמו שם הוויה. משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא, אי הוא וגרמו אחד, מתייחדות עמו בייחוד גמור. והוא ושמו אחד. וזה קשה כל כך להבין, כי את מידותיו לא רק אני כאילו מבין, אלא אני גם אמור להידבק במידותיו. אתה אומר חסד, הבנתי. אתה אומר בורא, הבנתי שלא הבנתי. אני מבין? לא קשה לי להבין שאני לא מבין את הבורא. אבל קשה לי להבין שאני לא מבין את חסדו. עם זה אני מתווכח. כי הרי בחסד יש לי פרס ישראל. ובבריאה אני יודע שאני לא מבין. הרי אני מבין שכדי לחשוב שאני יכול לברוא, אני קודם כל צריך להבין שאני משוגע, שיש לי בעיה. כי אני יודע שאני לא יכול לברוא. די, בסכן אני יודע שאני לא יכול לברוא. ניסיתי לברוא יתושים, לא הצלחתי. אז אני יודע שאני לא יכול לברוא. אבל אל תגיד לי שאין לי מידת החסד. או שאין לי מידת הגבורה. יש לי. להבין שמידותיו והוא זה אחד, כלומר שאתה מבין בחסדו בדיוק כמו שאתה בורא. זאת עבודת חיים. הבנתך בחסדו והיכולת שלך להיות, לא הבנה, והיכולת שלך להיות בורא עם היינו אח. נכון? כי הרצון לתת זה הוא, זה ממנו. נכון. אז לי יש את הרצון לתת. הכוח זה הוא. אין לכן עמי, מה שאתה אומר. ואני מקבל את הרצון, ודאי. אני מקבל את הרצון הזה. מאיפה יש לי את הרצון הזה? שפת אמת אומר, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושם. אומר, אתם חושבים שהפשט הוא שהוא יעשה את מה שיראיו רוצים. נו, נו, נראה לכם הרבה פעמים שלא. הוא יעשה ליראיו רצון. זה מה? לא יודע, זה כדורניתא. נר החושך. עליי, נכון? הוא מאיר. הוא מאיר, הנר של החושך, הנר שעושה את הכדור. אז רצון יראיו יעשה. הוא עושה ליראיו את הרצון. שפת אמת אומר את זה הרבה יותר חזק. הוא אומר, הרי הירא, באופן טבעי, מה התנועה שהוא עושה? צמצום. אז מה הוא מאבד על ידי הצמצום שלו? את האמביציות, את הרצון. התקפיה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחזיר לך את הרצון. אני אעשה לך רצון. רצון יראה ויעשה. במדרש כתוב, רצון יראה ויעשה ואת שבעתם ישמע ויושעם. אז המדרש שומע במוזיקה של שבעתם את ימי ההושענות. המדרש דורש את הפסוק הזה על יום הכיפורים ועל סוכות והושענא רבה. הוא אומר, ואת שבעתם ישמע ויושעם, כמו בהושענא רבה. שפת אמת מסביר, ביום הכיפורים, ובסוף ימים נוראים, מה יכולה להיות התחושה? של אובדן רצון. של אובדן אמביציה. אני כל כך מתחרט על כל כך הרבה טעויות, ואז אני יכול לאבד את עצם הרצון. הרב זצ"ל, הרב קוק, מתאר את זה באורות התשובה, אני יכול לצאת כמו אחרי זרם אלקטרי. קלטתי, אבל אני אחרי מכת חשמל. ואז איפה האומץ? ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בוא נעשה את הרצון. רצון יראה ויעשה. הכוח של החסד, לי יש בו יכולת הבנה כמו שיש לי יכולת בריאה. כי הוא במידותיו אחד לגמרי. אבל הוא עוד לא הגיע לפסוק עצמו. דקה, הוא עדיין בהשם הוא האלוקים. בסדר? אז בואו נראה את הכל. ואם כן ממילא תדע, וידעת היום בשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, עכשיו העיקר, שבשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. ומה הייתה שאלת הפתיחה? וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ. מה הוא רוצה? פירוש שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל. יש לאדם נטייה להסכים עם זה שבשמיים יש דברים רוחניים. הוא מסכים עם זה שבאמת במאדים יש דברים מעניינים. אגב, הסיבה המרכזית האמיתית למה קל לו להסכים עם זה, גם זה גייבי. כי כיוון שהוא עוד לא הגיע לשם, אז הוא מסכים שזה רוחני. כלומר, אם הוא היה שם, אז לא נעים להגיד שעוד לא הגעתי, אז אני אומר, זה באמת רוחני. יש דברים רוחניים בעולם, זאת אומרת, מה שאני עוד לא כבשתי. אבל על הארץ מתחת, מה, יש גבול הרי למה שאתה מבלי במוח. על הארץ מתחת זה מה שאני דורך, לא? זה אני קבע, אני סללתי פה, אני בניתי את המגרש. כלומר, אתה אומר מה עכשיו? אתה אומר שבאצטדיון שאני בניתי, אין אצטדיון. אתה שפוי? מה אתה אומר בעצם? שהירח מבחינתי מסתיר איזשהו מהווה מעין ליש. היום על הירח גם כבר לא לגמרי, כי אפשר, היום יש תחרויות, מי יכול להגיע ומשלמים מחירים והכל. קצת יותר גבוה, מלאך. אבל אתה רוצה להגיד שבעצם כל מה שמתחת, בדיוק כמו כל מה שמעל, אין עוד. עוד רגע נבין את המילים אין עוד ואז נבין את הכל. כלומר שגם הארץ החומרית שנראית לאין כל, זה לא מפני שמשהו נסתר ממני, זה נראה לגמרי, היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כמו יד ימין ושמאל שעשיתי מקודם. רק בטעות אתה רואה פה, מה בטעות? אני בניתי את זה. זה בטעות. כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתוניים. אתה לא מבין שהצמצום היה שאתה חושב שבנית. אני לא בניתי, אתה בנית. אבל אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתוניים, ולא לגבי הקדוש ברוך הוא, מאחר שהוא ושמו אלוקים אחד. ולכן גם הארץ ומתחת לארץ הן עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא. זה נפלא. ואינם נקראות בשם כלל. עכשיו תשמעו את העברית של התניה. אפילו בשם עוד. אין עוד. מה הפירוש עוד בעברית? שהוא לשון תפל. ועוד 10 גרוש. ועוד, כמאמר רבותינו ז"ל, יהודה ועוד לקרא. הביטוי יהודה ועוד לקרא הוא ביטוי ידוע בחז"ל. וכמה מקומות בגמרא, יש גמרא בקידושין, שכתוב שלומדים דין מסוים בגלל שכך כתוב בפסוק. לגבי קידושין, כך כתוב בפסוק. אחרי זה אומרת הגמרא, ובאמת יש לנו על זה ראיה, בארץ יהודה כך נהגו. קופצת הגמרא ואומרת, שכוייך, יהודה ועוד לקרא. כלומר, יש שני הוכחות. א', הקודש ברוך הוא אמר, וראיתי שבראש העין נוהגים כך. אתה השתגעת? יהודה ועוד לקרא, כאילו, מה אתה אומר? מה זה יהודה? מה הכוונה שם במילה ועוד? מה עונה מה שיונה? לא הבנת מה התכוונתי. ומה התכוונה במילה ועוד? זה מיותר. זה תפל, זה חסר טעמה שאמרת. הקרא, הקרא זה הכוונה הפסוק, הוא המקור. מה שאמרת הוא לא פלוס טיים, הוא כלום. הוא שום דבר, אמרת כלום, אמרת תפל. ועכשיו הוא מסביר את המילה עוד לפי זה. לפי זה הוא אומר, כל מה שיש בארץ ומתחת לארץ הם עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, ואינן נקראות בשם כלל אפילו בשם עוד. שהוא לשון תפל, כמאמר רבותינו ז"ל, יהודה ועוד לקרא. הוא כגון שהוא תפל לנשמה וחיות שבתוכו. כאן הכל מתחיל, כאן זו נקודת הנקודות. הוא אומר ברגע אחד לגבי ההסבר עוד, הסבר מאוד עמוק, אבל מיד נחזור לנושא של הנשמה והגוף. מה שהוא רוצה לעשות כאן זה להגיד, אני יודע מה אתה עושה בדרך כלל. אתה אומר, אני מבין איך הקודש ברוך הוא מנהל את העולם. ובמשל הזה אנחנו משמשים כל הזמן. כמו שהנשמה ממלאת את כל הגוף, ואתה לא יכול לגעת בה, נכון? קוראים את זה סובב, כל מיני מילים, מקיף. כך הקודש ברוך הוא ממלא את העולם. לא! כי המשל הוא נהדר והוא לא טוב. כי הגוף, נכון שהוא מקבל את חיותו מהנשמה. אבל אם תהיה רק נשמה, והגוף לא יקבל חסה וקרוב, הוא ימות. כי הוא גם הוויה בפני עצמו. אלא מה אתה מתכוון להגיד כשאתה אומר הנשמה מחיה את הגוף? הגוף תפל לנשמה. אבל כשאני אומר לך שהעולם והקודש ברוך הוא זה כמו הנשמה והגוף, אל תבין את זה כך, כי אז אתה לא הבנת כלום. אילו אתה תזין את הגוף בכל התזונות בעולם, אין לו שניית קיום, אין לו כלום, כל מה שמקיים אותו זה רק הקודש ברוך הוא. לא רק הנשמה מקיימת את הגוף. הנשמה והגוף זה שתי הוויות נפרדות. שהגוף תפל החלוטין לנשמה. בזמן נתון הנשמה נבראה. הנשמה הנבראת נכנסת לגוף, ובזמן נתון היא יוצאת מהגוף. אז אתה רואה את זה במכלול ואתה אומר, הגוף תפל לנשמה. יפה מאוד. אבל אתה לא תופס שהמושג תפל פה לא טוב. אין תפילות, אין עוד. כשאני אומר השם הוא האלוקים, אני מתכוון להגיד השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואל תעשה שום דבר, גם לא לתפל, גם לא ליהודה ועוד לקרא, גם לא ל-0.00000 עד אין סוף אפסים ובסוף אחד. כי אתה עדיין נתת לזה הוויה בפני עצמה. אז עוד אין התקללות גמורה. זה דבר מופלא המושג עכשיו. הוא מסביר את עצמו. נראה רגע את הכל. הוא אומר בסוגריים על הפסוק שנגיד עוד רגע בפסוקי דזמרה. על הפסוק בפסוקי דזמרה. וזהו שכתוב, תשמע רק את הפסוק בפסוקי דזמרה בדרך. אהללה השם בחיי, נו, אז אמרה לאלוקיי בעודי. עכשיו תשמע, הוא אומר, מה פירוש אהללה השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, בפשטות תקבולת. אני מהלל את השם בחיי, אני מזמר להשם בעודי. מה זה בעודי? כנראה כל עוד אני חי. עכשיו הוא אומר, בוא תסתכל אותה בפסוק, אם תדע להבחין בין השם לאלוקיי. אהללה את מי בחיי? הוויה, השם. אז אמרה למי בעודי? אלוקיי. הנה תרוץ, תשמע אבל. אז אמרה למי בעודי? לאלוקיי. אז הוא אומר, גבל. אהללה השם בחיי, החיים עצמם נמשכים ממה? מהוויה, המהווה מעין ליש, נכון? אז אהללה השם בחיי, שהחיים נמשכים משם הוויה. אז אמרה, אתם יודעים מה זה אז אמרה? אז אמרה זה לשיר, אבל אז אמרה זה גם הגוף, המטר 80 על 2.5 אינץ', לא בחיי, שאותו אני לא יכול להגדיר. אז אמרה לאלוקיי זה אלוקים. אז אמרה לאלוקיי על מה? על הגוף, על התפל, על העוד. עכשיו אפשר לרוץ. על אלה שזה גבעת, לא? לא, אז אמרה לאלוקיי כל עוד אני פה. ואז זה כאילו התנאי, את שמר, בואי נשאל, נתן עוד 2 דקות, כל הבאים פה זה משתלם. אז אמרה לאלוקיי בעודיי. העללה השם בחיי, במה אני מעלל את השם? בחיי, אני מעלל רק מכוח הנשומה, ראש חוידש, הלל. אז אמרה לאלוקיי, כל היופי של הגוף שאני יכול לתת זמירות, 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 צוקי דזמרי, אז אמרה לאלוקיי, בעודי, על התפל שלי.
שיש.
רוצו. שיש עוד.
שיש עוד.
בי. אבל לא שיש עוד בעולם, אין עוד. לא, הוא מסביר פסוק. הוא מסביר פסוק, העללה השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. אני מודה על הגוף שלי, שהוא התפל לנשמה שלי. גמר. עכשיו אני חוזר לפסוק, וידעתה היום השבותה לרבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מה זה אין עוד? אין כאן שום תפילה בעולם. הכל רק הקודש ברוך הוא. לא. העללה השם בחיי הוא הסבר בסוגריים לפסוק בפסוקי דזמרה מצידי, לא מצידו. אני מודה גם על חיי וגם על עודי. זה שימוש במילה. כן. כן, אני מודה גם על חיי וגם על עודי. בסדר? אבל כשאני מתאר עכשיו את הבורא ואת היחס בין העולם לבורא, אז אני חוזר למילה עוד ואומר, אין עוד. אין תפילה. אין עוד. זה המושג. אני לא חושב שהבנו אותו לפני כן. אין בעולם הזה עודים. בדיוק. את כבר מקדימה את הפרק הבא. לזה נגיע בייחוד האלה וייחוד התתה. פה אנחנו בייחוד של השם הוא האלוקים. עצם הייחוד הוא השם הוא האלוקים. ברור שכל פרק וב, במילים ישראליות, מגביע להנחתה, אז איפה אני? נגיע לשם. אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין את הייחוד של השם ואלוקים. לפי שהנשמה אינה מהווה הגוף מעין ליש. לכן הוא אומר, לכן כל דמיון. זה נכון, גם חז"ל מדמים את הקודש ברוך הוא והעולם כמו הנשמה והגוף. ברכי נפשי את השם, מה הנפש ממלאת את הגוף, הנפש שם במובן של סול, של נשמה. מה הנפש ממלאת את הגוף, אף הקודש ברוך הוא ממלא את העולם. אבל צריך להבין איך אנחנו קוראים לזה משל ממש לא. המשל הזה, אם תבין אותו חלילה באופן סימטרי, זה סוף העולם. הרסת הכל. בסדר? מזה מזהיר כל כך התניא עכשיו. וכדי להזהיר מזה, לכן אמרה התורה וידעת היום והשיבותי לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואיך הוא שאל, וכי יש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ? איזה משוגע חושב שיש פה אלוקים? וכך הוא הבין בהתחלה את הפסוק, וידעת היום והשיבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים, ואין מתחת לארץ עוד איזה אטלס, פלוטו. לא יודע, זה שימפנזה שם, כל מה שפעם המציאו, אין. זה באמת מה שרצו להגיד בפסוק. ונתניה, די, בוא נעבור את הגיל, נעבור לשלב נוסף, ואז הוא אומר, אני אגיד לך מה הפסוק להגיד. כל יום וידעת היום תפנים עוד פעם ועוד פעם, כי הטבע והוא מידותיו אחד, זה עבודת חיים, ולכן קל אולי יותר להסתכל בשמיים ממעל. אבל תעשה את ההשוואה ותגיד, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין שום תפל. הכל הוא, עכשיו תחשוב מה יקרה לך נפשית, אז אין דבר רע יורד מלמעלה, אז הכל אלוקות. אז האיסורים הם אלוקות, והחסד הוא אלוקות, והמציאות היא אלוקות, והכל אלוקות. אין עוד. וכל דמיון לנשמה וגוף, שהוא באמת הדרך היחידה בעצם להסביר את זה, הוא גם הקץ, הוא הסכנה. ולכן הדרך להסביר והסכנה הם כל כך הולכים ביחד, שצריך להזהיר וידעת היום והשיבותי לבביך, שהדרך הנפלאה כל כך שבה אתה מבין את היחס בין הרוחני לגשמי, בין האינסופי למציאותי, כל זה נפלא, אבל זה הקץ. אתה עוד יכול להשוות באמת את הקודש ברוך הוא למשמה ואת העולם לגוף. זה היסוד של פרק וב. כלומר, אל תקנה ברצינות את מה שאתה משכנע את כולם. זה מצוין הסיפור עם הנשמה והגוף, חוץ מזה שהכל לא נכון. תמשיך להגיד אותו. אני אומר, בסדר? אתם מבינים מה אני אומר? זה בסדר, כי זה המשל הכי טוב שאני יכול להגיד. אין לי משל אחר. המשל הבא בתור שאני יכול להגיד זה קרן השמש והשמש. ובו אני פחות יכול להבין, כי זה מספר על משהו מחוץ לחלום. אז המשל, הרי משל זה משהו שאני יכול להחזיק, שאני מושל בו. דיברנו פעמים על משלים. אז הדבר שאני מושל בו, אבל עצם זה שאני מושל בו הוא כבר לא טוב. אז המשל היחיד שאני איכשהו יכול להגיד זה הנשמה והגוף. תמשיך איתו, הוא נהדר. אבל תהיה בטוח שאתה 100% ויתת על עצמך שהוא 100% שטויות. ותמשיך איתו כל הזמן. ממש, ממש, לשני הכיוונים. ממש שטויות וממש מצוין, אין משל יותר טוב. זה הדרך הכי נכונה להבין את זה. אבל בתנאי שתקלוט כל הזמן, אין עוד. זה בסיס הבסיסים הפרק הזה. זה בסיס הבסיסים, זה דבר מדהים. לפי שהנשמה אינה מהווה הגוף מעין ליש. זה לא שהנשמה מהווה את הגוף מעין ליש. לא תיתן הביאו לי ביום שישי, חסר בנו בפינת חייזים, היום הביאו שרקנים. יש שרקנים, אלדד, אתה רוצה, יש גם שרקנים. אתה יודע שיום הולדת לסטיץ' עכשיו? צי! אז כשאני דיברתי על היורצייטים בשבת, אז רפואל אמר, אבל בעיקר יש פה עכשיו זה, זה טוב. אז עכשיו עם יש הגנים, לא תיתן להם קרוב בבוקר, אתה תתעורר בעצמך. עכשיו, אז הוא חייב כל הזמן, הוא לא יכול להסתפק בנשומה שלו. הוא צריך גם קרוב. לכן הנשמה אינה מהווה הגוף מאין ליש. הנשמה היא נבראה. היא נבראה, ואתה נבראת להבדיל מחילה על השרקנים. נשמה זה בנו. היא נבראה, בסדר? מה זה שרקן? נו. אתם מבינים לאן מגיעים כשאין חינוך? מה זה שרקן? בסוף היא תשאל על דברים הרבה יותר יסודיים, למשל מה זה ספיץ'. אני אמרתי לך. כמה יבשות יש בעולם? אני לא מבין מה עולה פה בכלל. טוב, נדבר על זה אחר כך. זה פשוט, כן. לפי שהנשמה אינה מהווה הגוף מאין ליש. אבל צריך לגמור MIT בשביל לדעת את כל הדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל מאין ליש, הכל בטל במציאות אצלו. בסדר? ואז הוא אומר, המשל הכי טוב לי הוא כמו האור של השמש בשמש. ולכן, הוא מסכם. הוא צריך הכתוב להזהיר, וידעת היום והשיבותה אל לבביך. שלא תעלה על דעתך שהשמיים וכל צבאם והארץ ומלואה הם דבר נפרד בפני עצמו. והקודש ברוך הוא ממלא את כל העולם כהתלבשות הנשמה בגוף. ומשפיע כוח הצומח בארץ וכוח התנועה בגלגלים. אתם יודעים מה הוא עושה פה? הוא עושה פה את איך שאנחנו מסבירים תמיד. אל תעלה על דעתך ככה, אל תעיז לחשוב כמו שאתה מדבר. קודש ברוך הוא בורא את הכל, ואני לא קויפר שאומר שהוא לא משגיח, ודאי, הוא משפיע את כוח הצומח בכל צמח, הוא משפיע את כוח התנועה בגלגלים, ודאי, אבל זה עדיין עוד בפני עצמו. לא חס וחלילה, זה רק עוד. זה עוד נקרא, אין לו שום ערך, הוא רק עוד. כלום לא שווה, זה שוונצל קטן שיוצא מהסוונצל, לא, אין עוד, אין שוונצלח, אין את החוטים שיוצאים, אין עוד. כמו שהנשמה מניעה את הגוף ומנהיגתו כרצונה, ממה נובע הכל? מההקבלה לנשמה. בסדר? מההקבלה לנשמה, ואתה רוצה להסביר עד כמה הנשמה מניעה את הגוף, ואתה אומר, הנה, בלי הנשמה, לשנייה אחת כל העסק הזה לא קיים. לא האוכל עוזר, ולא הקרוב שנתת להם בבוקר, כלום לא עוזר. רק הנשמה מקיימת. לא טוב המשל. למה? אך באמת אין המשל דומה לממשל כלל. זה כל כך חשוב לאדמור הזקן שהוא מסביר את זה ממש במילים שנבין, והוא חוזר על זה. אך באמת אין המשל דומה לממשל כלל. כי הנשמה והגוף הם באמת נפרדים, זה מזה בשורשם. באמת שני דברים, זה שני שורשים. כי אין התהוות שורש הגוף ועצמותו מנשמתו. זה לא שהגוף התהווה מהנשמה. הנשמה מקיימת את הגוף. כי כך ברא הקדוש ברוך הוא ששני השורשים האלה ייפגשו. איך הגוף התהווה? אלא מטיפות אביו ואמו. איך הגוף התהווה? מתאים של זרע ותאים של ביצים. הגוף לא התהווה מהנשמה. אלא מטיפות אביו ואמו. וגם אחרי כן, והקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה. אין גידולו מנשמתו לבדה. שיהיה הכי רוחני בעולם, אלא על ידי אכילת ושתיית אמו כל 9 חודשים. אחרי שהוא התהווה, הטיפת זרע הזאת נפגשה עם ביצית ומתחילה ההתרקמות. עכשיו איך הוא מתהווה? אמא אוכלת 9 חודשים. בסדר? ואחר כך, על ידי אכילתו ושתייתו בעצמו. מה שאין כן השמיים והארץ, שכל עצמותם ומהותם נתהווה מאין ואפס המוחלט. מתי? השנייה. וזה התכוונתי בהתחלה, חנה. רק בדבר השם ורוח פיו יתברך, וגם עדיין ניצב דבר השם לעולם, ושופע בהם תמיד בכל רגע, ומהווה אותם תמיד מאין ליש. כהתהוות האור מהשמש בתוך גוף כדור השמש עצמו, דרך משל. אלא מה, אתה חייב משל? אתה חייב למשול על זה בהבנה שלך, תחזור לגוף כדור השמש ולקרן, הכי טוב שאני יכול. זה גם לא טוב, כי הוא אמר לנו בפרק א' ובית השמש היא שם, ופה זה כאן, וזה תנועה. נכון? לעומת זאת, הקודש ברוך הוא מלא הכל. זה הכי טוב שאני יכול לתת לך. עכשיו הנשמה והגוף, תשתמש בזה, אבל זה הכי רע שיש. תשתמש בזה כל הזמן, אבל כשאתה משתמש בזה כל הזמן, תשיב ללבביך, אין עוד. זה לא נשמה וגוף. ואם כן, הם בטלים באמת במציאות, באמת במציאות, לא כמו שהגוף בטל הנשמה. הם בטלים באמת במציאות לגמרי. עכשיו צריך להבין, הגוף לא באמת בטל הנשמה, לכן גם המתח ביניהם לא חייב להיות כל כך גדול. אתה באמת בטל הקודש ברוך הוא, לכן החסד שלו שהוא יכול לעשות אותך כופר לגמרי. כמה הגוף יכפור בנשמה? כופר, כופר, כופר. כשהוא חייב פתאום את הנשמה, אז הוא עושה, והוא מבקש חיים. הוא אומר, זה יותר חשוב לי מהשתייה האחרונה. כי הוא מבין את זה. היכולת שלך לכפור היא יותר חזקה מזה. המשלים שתמיד אומרים לא מספיקים. היא יותר חזקה מזה. למה? כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, אותו עצם מסתיר עצם. אותו העצם שמהווה אותך מאין ליש, אותו עצם הוא האלוקים שמסתיר. וכשם שההוויה מאין ליש היא אינסופית, כי החסד הוא אינסופי, מה אמרנו כבר? גם הגבורה, נו, היא אינסופית, בדיוק אותו דבר. לכן יכולת הכפירה שלך היא יותר חזקה מיכולת היא הקבלה שלך, של הגוף את הנשמה. עד כדי פרעו ממש. זה הנקודה. אתה יכול להגיד, אני עשיתי. זה בדיוק הנקודה. וזה החסד. לכן המשל שבו נעבוד תמיד, זה הקדמה מדהימה לחיים. המשל שבו נעבוד, אני קורא לכם, אומר נתניה, תעבדו עם המשל הזה, אין טוב ממנו. ובלבד שכל יום תשיב ללבביך שהוא לגמרי, 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 לגמרי לא מתחיל בכלל. הוא לא דומה, הוא כלום, הוא אפס מול מאה. הוא לא דומה לכלום. כי אין אפשרות לקלוט את זה. זה דוגמה קלאסית ללמה אני צריך את השכל, וידעת היום, והשבותה אלה ובכה שזה למעלה מהשכל. בסדר? זה דבר מופלא. והנה הוא מסיים. ואם כן הם בטלים באמת במציאות, לגמרי לגבי דבר השם ורוח פיו יתברך המיוחדים, במהותו ועצמותו יתברך, כמו שהתבאר לכמן, כביטול אור השמש בשמש. רק, הוא מסיים, שהן הן גבורותיו. במידת הגבורה והצמצום, להסתיר ולהעלים החיות השופע בהם. שיהיו נראים השמיים והארץ וכל צבאם, כאילו הם דבר בפני עצמו. הם גבורותיו. הביטוי הם גבורותיו, אתם יודעים איפה הוא? יש ביטוי נפלא. איך אנחנו מתחילים את התפילה? עוד רגע נתחיל. איך מתחילים את התפילה? השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל, נו, הגדול, הגיבור והנורא. המושג האל, הגדול, הגיבור והנורא, אומר אותו משה רבינו בתפילתו בפרשת עקב. ומזה הכנסנו את זה. אנשי כנסת הגדולה הכניסו את זה כפתיחה לתפילה. אומרים חז"ל, מה רצו אנשי כנסת הגדולה? למה הם נקראו אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו, תראו איך חז"ל לקחו ביטוי שהתחיל רק היום. עטרה ליושנה. הייתם לקחו את זה מעכשיו. שהחזירו עטרה ליושנה. מה זה נקרא שהחזירו עטרה ליושנה? משה רבינו אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. ואז כתוב כך, בא ירמיה לחורבן בית ראשון. ואמר, זו גמרא נפלאה במסכת יומה, בא ירמיה וראה את כל מה שקורה בבית ראשון. ואז הוא אמר, כלשון חז"ל, נוכרים מקרקרים בהיכל. הנוכרים כמו תרנגולות מקרקרים פה, מזלזלים בכל. איה נוראותיו. יש פסוק בירמיה שהוא מעלים את המילה נורא. אז הוא השאיר בעצם האל הגדול והגיבור, ואמר, אבל איפה הנוראות? הוא לא מאיים, אין אימה. איה נורא אותיו. בא דניאל, והוא רואה כבר את השלב הבא, פרס, ואמר, נוכרים משתעבדים בבניו. הנוכרים משתעבדים בבניו. איה גבורותיו. וחז"ל מראים פסוק. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, הן, הן גבורותיו. הן, הן נוראותיו. יודעים מה הפירוש העמוק? עצם זה שהוא מניח לנוכריים האלה להשתעבד בבניו, כלומר, עצם זה שהוא נותן לטבע להתקיים כפי שהוא, בצורה הכי חשוכה והכי קשה, זה עצמו החסד. זה עצמו הגבורה. זה גבלת. אתם שומעים את זה? ומה עשו אנשי כנסת הגדולה כשהם פתחו את התפילה? הם אמרו, האל הגדול, הגיבור והנורא, והחזירו עטרה ליושנה. הם אמרו, אנחנו מבינים את הרגע של השבר שייצג בעולם ירמיה. לקחו את שני גדולי העולם, ירמיה ודניאל. מבינים את רגע השבר שייצג בעולם הדניאל שבי. ובאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עכשיו אין נבואות. אנשי כנסת הגדולה הרי התקינו את התפילה כשהנבואה מסתיימת, בית שני. ואמרו, איך מתחילה התפילה? אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל הגדול, גדול זה חסד. הגיבור, הגדול והגיבור זה אותו דבר. זה הנורא. והן הן גבורותיו. הן הן נוראותיו. ומה שאתה רואה את העלמה הזאת, זה השואל שיוצא מבית קודשי הקודשים של רבי עקיבא. זה השואל הזה, עכשיו שאני רואה את השואל, אני רואה הן הן גבורותיו. לכן הוא השתמש בביטוי הזה. בסדר? הוא כאילו רק השתמש בביטוי. אבל כל פעם שהוא משתמש בביטוי, הוא זורק אותנו חזרה לאיזה מקור. רק שהן גבורותיו במידת הגבורה והצמצום להסתיר ולהעלים החיות השופע בהם שיהיו נראים השמיים והארץ וכל צבעם כאילו הם דבר בפני עצמו. אך, אין הצמצום וההסתר אלא לתחתוניים. איך אמרנו? כשאני עושה ככה רק אני רואה את יד ימין, את יד שמאל. בסדר? כולם לא רואים. רק לתחתוניים, אבל לגבי הקודש ברוך הוא, כולה כמי כלא ממש חשיבי. עכשיו מבינים את חשיבות המילה ממש? אין. עוד כאור השמש בשמש, ואין מידת הגבורה מסתרת חס ושלום לפניו יתברך, כי אינן הדבר בפני עצמו, אלא השם הוא האלוקי. גבל, עכשיו מתחיל פרק ז', אני צריכה לרוץ כבר, כי לא הצליחה בגלל השורות האחרונות, אי אפשר. רוצו, רוצו, רוצו.